שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל, נזכיר את האנשים העיקרים שממש בזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין ממקסיקו סיטי, וגם לעילוי נשמת אסתר בת אישה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. ולהבדיל, אודה לכם אם תלמדו לרפואה שלמה לאחותי, שירה שיינדל בת דינה, שתהיה לרפואה שלמה, מהירה וקלה בתוך שאר חולי ישראל. ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ג במסכת קידושין. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה שני מקרים שבהם שתיקת האישה לא נחשבת הסכמה. בחלק השני נראה שלוש מימות של רווסי בדרך אגב, ובחלק השלישי נראה מניין שאם הבעל נפטר, האישה משוחרת. אז החלק הראשון לגבי שתיקת האישה. נקדים שכשהאיש אומר לאישה הרי את מקודשת, היא לא צריכה להגיד שום דבר. עצם זה שהיא לוקחת את הכסף ושותקת, זה מראה שהיא הסכימה, כי אם היא לא מסכימה, מצופה שהיא תגיד לא, או שהיא תזרוק חזרה את הכסף. אם היא שתקה ולקחה את הכסף, ההנחה היא שהיא הסכימה והיא מקודשת. זאת הנחת היסוד, אבל היום נראה שני מקרים שבהם למרות שהיא שתקה, בכל זאת זה לא מראה שהיא הסכימה. המקרה הראשון זה של רבה, וזה שהוא נתן לה מחצלת שאין בה שווה פרוטה, והוא אמר לה, התקדשי לי בזה, והיא מסתכלת, היא רואה שאין בזה שווה פרוטה, והיא שותקת, אבל היא לא מקודשת כמובן כי אין בזה שווה פרוטה, אבל אחרי כמה דקות פתאום היא רואה שבתוך המחצלת יש מטבעות, אבל גם עכשיו היא שתקה. עכשיו, היינו יכולים לחשוב שזה שהיא שתקה, זה אומר שהיא מסכימה להתקדש במטבעות, אבל אומר רבה, לא. במקרה כזה, זה שהיא שתקה, זה לא מראה על הסכמה, והיא לא מקודשת. ולמה? כי אנחנו מבינים שהיא מניחה שכיוון שאת המטבעות היא ראתה רק אחרי זה, אז הקידושים לא חלים עליהם, וממילא היא שתקה, כי למה לדבר? ממילא זה לא תופס. לכן, השתיקה שלה לא מראה על הסכמה, והיא לא מקודשת. בניסוח של רב הזה, שכל שתיקה שלאחר מתן מעות, לאו כלום. זה לא נחשב שתיקה של הסכמה. זה רבה, ועכשיו רבה רוצה להוכיח את זה מברייתא לגבי פיקדון. כלומר, אדם נתן לאישה כסף בפיקדון לשמור, ואחרי זה הוא אמר לה, תתקדשי לי בכסף הזה. עכשיו, עקרונית, אם היא תגיד כן, אז היא באמת מקודשת, כי הפיקדון עד עכשיו לא היה שלה, ועכשיו הוא נותן לה את זה. אבל מה קורה אם היא לא אמרה כן, אלא שתקה, אומרת הברייתא, היא לא מקודשת. ולמה? אז מבין רבה, כי כמו שאמרנו, זה שתיקה שלאחר מתן מאות, כי כשהוא נתן לה, הוא עוד לא קידש אותה, רק אחרי זה, כשזה כבר אצלה, הוא אומר לה, את מקודשת. והיא שתקה, במקרה כזה השתיקה היא לא הסכמה, כי גם כאן היא מניחה שזה לא תופס ממילא, כי הוא נתן את הכסף לפני ורק עכשיו הוא מקדש אותה, לכן היא לא תרחה לומר כלום, אלא שתקה, וזה לא מראה על הסכמה, ומכאן כמורה ולמד גם למקרה שלו של המחצלת. זו הראיה של רבה, אבל רבון הברידר רב יהושע דוחה את הראיה, כי הוא מניח שאם האישה לא רוצה, גם אם זה היה אחרי נתינת המאות, היא כן אמורה להביע איזושהי התנגדות. אז מילא שהיא לא אומרת לא, לא נעים להגיד לא, אבל לפחות שתזרוק את הכסף, שתראה שהיא לא רוצתה, למה היא לא עשתה את זה? אז מילא במקרה של הפיקדון, אני אגיד לך למה היא לא עשתה את זה, היא הרי השומרת של הפיקדון, היא לא יכולה לזרוק את זה, היא מפחדת שאז יחייבו אותה. אז זה במקרה של הפיקדון, זה מובן למה היא שתקה, כי לא נעים לה, זה מובן למה היא לא זרקה, לכן השתיקה שלה וזה שהיא לא זרקה את הכסף, זה לא מראה על הסכמה. אבל במקרה שלנו של המחצלת, אז מילא שתקה כי לא נעים לה, אבל למה היא לא זרקה את הכסף? לכן שם אומר רבון הברידא רב יהושע, היא כן מקודשת, כי זה שהיא שתקה ולא זרקה את הכסף, זה כן לכאורה מראה על הסכמה. זה רבון הברידא רב יהושע, אבל עונה לו רב החי, האישה היא לא למדנית. בשני המקרים, גם במקרה של המחצלת, היא חוששת לזרוק את הכסף בשביל שלא יחייבו אותה, לכן זה שהיא לא זרקה, זה גם כן לא מראה על הסכמה, ורב הצודק, והיא לא מקודשת. אז עד כאן, המחלוקת הזאת בין רב על רבון הברידא רב יהושע. רב אמר שבמקרה של המחצלת היא לא מקודשת, כמו במקרה של הפיקדון. רבון הברידא רב יהושע אמר שהיא כן מקודשת, וזה שונה מהמקרה של הפיקדון. ומה ההלכה? אז אומר רבינה, אנחנו כמו רבה שהיא לא מקודשת, אבל אתם, הוא אמר את זה לרב אחא בר רב, שאתם שמעתם את התחייה של רבון הברידא רב יהושע, אתם צריכים לחשוש לו, והיא כן מקודשת, מן הסתם מספק. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור. ראינו את המקרה הראשון שבו השתיקה של האישה לא נחשבת הסכמה. המקרה השני, שגם בו שתיקה של האישה לא נחשבת הסכמה, שימו לב, זה לא קשור למקרה הראשון, אלא פשוט עוד מקרה שהשתיקה היא לא הסכמה, זה לגבי כשהוא נתן לה משהו שהוא בעצם ממילא אמור לתת לה. כלומר, הייתה אישה שמכרה בדים ממשי, ובא איש וחטף לה אחד מהבדים, והיא אמרה, תחזיר לי את זה מיד, והוא אמר לה, אם אני מחזיר לך, תתקדשי לי בו, והיא שתקה, והוא נתן לה, מה הדין? אז אם היא הייתה אומרת כן, אז באמת היא מקודשת. כנראה כי יש ייאוש בעלים, אז זה נחשב שזה שלו, והוא נתן לה את זה, והיא אמרה, כן, אז היא מקודשת. מקודשת, אבל אם היא שתקה, אומר רב נחמן, היא לא מקודשת. כי למה היא שתקה? כי היא חושבת שהוא פשוט אמור להחזיר לה את זה, וזה שהיא שתקה, זה לא מראה שהיא רצתה להתקדש, ולכן היא לא מקודשת. זה רב נחמן, ועכשיו נראה קושייה על רב נחמן וראיה לרב נחמן. הקושייה על רב נחמן זה שאם הוא קידש אותה בגזל, כלומר גזל ממנה ואז החזיר לה, כלומר בעצם כמו המקרה שלנו, הדין הוא שהיא מקודשת, והגמרא מניחה שגם שם מדובר שהיא שתקה. אז הנה ממש ראיה נגד רב נחמן שאמר שהיא לא מקודשת. עונה הגמרא, שם בברייתא מדובר שעשו שידוך לפני, כלומר הוא לא סתם ניגש אל אישה זרה, גזל ממנה ואז רצה לקדש אותה, אלא הם סיכמו ביניהם לפני, היה שידוך לפני, וממילא הנחה היא שכיוון שהיה שידוך לפני, אם היא שתקה, זה מראה שהיא כן הסכימה, לכן שם היא מקודשת, אבל אצלנו לא. אז זו הקושייה והתירוץ. ועכשיו, ראיה לרב נחמן, זה ברייתא שאומרת שאם הוא אמר לה, כנסי סלע זה שאני חייב לך, כלומר הוא חייב לה מלפני איזה סלע, והנה הוא בא להחזיר לה, ואז הוא אומר לה, ואת מקודשת בו, ואומרת הברייתא, שאם היא רצתה, וגמרא מסבירה שהכוונה היא שהיא אמרה ממש כן, אז היא מקודשת. אבל אם היא לא רצתה, כלומר היא פשוט שתקה, אז היא לא מקודשת. כלומר, בדיוק כמו רב נחמן, שכשהוא מחזיר לה משהו שהיא ממילא אמורה לקבל, אז זה שהיא שותקת, זה לא מראה על הסכמה, אז זו ראיה לרב נחמן. רק שימו לב, הגמרא לא מביאה את זה כראיה לרב נחמן, אלא כחיזוק לתשובה הקודמת. כלומר, מקודם הבאנו קושייה לרב נחמן מברייתא, ובשביל לתרץ, נאלצנו להעמיד את הברייתא, במקרה שהיה שידוך. אבל זה כמובן קצת דחוק, אז בשביל לחזק את התשובה הזאת, הגמרא מביאה ראיה לרב נחמן, וככה יוצא שזה לא רק בגלל רב נחמן שצריך להעמיד את הברייתא של הקושייה במקרה של שידוך, אלא עכשיו זה גם בגלל ברייתא נוספת, כי הברייתא נוספת היא מחזקת את רב נחמן, אז גם בגללה את הברייתא של הקושייה צריך להעמיד במקרה שעשו שידוך. ועד כאן המקרה השני שבו שתיקה לא נחשבת הסכמה, בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שני מקרים שבהם שתיקה של האישה לא נחשבת הסכמה. החלק השני של השיעור מובא כאן קצת בדרך אגב, זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה שלוש מימרות של רב אסי, כשהמימרה הראשונה היא ממש קשורה לנושא שלנו של קידושין בפרוטה, המימרה השנייה לא קשורה לפרוטה, אבל כן קשורה לקידושין, המימרה השלישית היא כבר ממש לא קשורה. בכל אופן, מה המימרות? אז מימרה הראשונה, אומר רב אסי, כמו שאישה לא נקנית בפחות מפרוטה, כך גם שדה אי אפשר לקנות בפחות מפרוטה. עכשיו, מקשה הגמרא והתניה שכן קונים שדה בפחות מפרוטה, עונה הגמרא, זה תלוי באיזה קניין משתמשים. אם מתכוונים לקנות את השדה בקניין כסף, אז לזה צריך שווה פרוטה. אבל אם מתכוונים לקנות את השדה בקניין חליפין, קניין סודר, אז בסודר לא צריך שיהיה שווה פרוטה. ועד כאן האמירה הראשונה של רב אסי, לא קונים שדה בקניין כסף בפחות מפרוטה. האמירה השנייה זה לגבי משהו שאמר רב יהודה בשם שמואל, שראינו את זה כבר במסכת, וזה שמי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, אז שלא יהיה לו עסק עםם. ועל זה אמר רב אסי, שאם הוא בכל זאת מתעסק בזה, זה קשה לעולם יותר מהמבול, כי הוא בעצם עלול לגרום לאשת איש לצאת בלי גט כשר, והיא תתחתן ולהוליד ממזרים, והוא אומר שזה יותר קשה מהמבול. ולמה? כי לגבי המבול, הדגים לא נענשו, אבל לגבי מי שגורם לאיסורי אשת איש וממזרים, כתוב בהושעה, עלו וחחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו וכו'. כלומר, על החטאים אלו שמוזכרים, ובין השאר מוזכר שם ונאוף פרצו, כלומר, נעיפה שמביאה לפריצה, כלומר, לילדים שיוולדו ילדים ממזרים, ועל זה נאמר שם, על כן תיבה לארץ ומולה על כל יושב בה, בחיית השדה ובעוף השמיים, וגם דגי הים יאספו, כלומר גם הדגים ייפגעו, מכאן שזה יותר חמור מהמבול. עד כאן האמירה השנייה שלו, עכשיו על זה מקשה הגמרא, אולי העונש החמור הזה שם בפסוק, זה רק למי שעושה את כל הדברים האלו, גם עלו וחחש, וגם ורצוח וגנוב, וגם ונאוף ופרץ, ומי אמר שזה גם רק על נעיפה? ולזה יש שתי תשובות. תשובה אחת, יש לנו פסוק אחר, ששם מפורש לגבי העלה וחחש, כלומר שבועת שו, זה עצמו בפני עצמו כן מספיק שהארץ תאבל, כי כתוב כי מפני עלה אבלה הארץ, ממילא אם זה עומד בפני עצמו, אז כנראה שגם שאר החטאים באותו פסוק עומדים בפני עצמם, אז גם על נעיפה והממזרים זה גורם לאבלה הארץ, זו התשובה הראשונה, אבל הגמרא דוחה, אולי לא, אולי זה רק נאמר לגבי עלו וחחש, שרק הם עומדים בפני עצמם, אבל אולי השאר לא, לכן תשובה שנייה, זה עצם זה שלפני המילה פרצו, אין ואב אחי בו, מכאן שיצירת הממזרים עומדת בפני עצמה והיא מספיקה בשביל לגרום לאותו עונש חמור, ועד כאן לגבי המימרה השנייה של רב אסי. המימרה השלישית של רב אסי זה לגבי שיעבוד נכסים, כשהמקרה שהוא מדבר עליו זה אישה שילדה ונפטרה ויורישה קרקעות לילדים שלה, האם היורשים צריכים להביא את הקורבנות שלה מהנכסים שהם ירשו? איזה קורבנות? אז נקדים שאישה שיולדת היא צריכה להביא שני קורבנות, חטאת ועולה. עכשיו, לגבי החטאת לא נדבר, זה ברור שהם לא מביאים. השאלה היא לגבי העולה. עכשיו, אם היא כבר הפרישה את הקורבן עוד לפני שנפטרה והיא פשוט לא הספיקה להקריב אותו, אז ודאי שהם צריכים להקריב אותו. אבל אם היא לא הפרישה, והשאלה היא, האם הם צריכים עכשיו לגשת לנכסים שהם ירשו ממנה ולמכור ובכסף להביא קורבן בשבילה? זה השאלה, ובזה יש מחלוקת. רב יהודה בשם שמואל אומר שלא, אבל רב אסי בשם רב יוחנן אומר שכן, וזאת בעצם המימרה השלישית שלו. עכשיו, מה המחלוקת? המחלוקת היא, האם יש דבר כזה שנקרא שיעבוד נכסים? הגמרא קוראת לזה, האם שיעבוד הדאורייתא או לא, אבל המחלוקת כאן זה לא האם זה דאורייתא או דרבנן, אלא פשוט האם יש בכלל דבר כזה. אז רב אסי בשם רב יוחנן אומר שכן, וממילא ברגע שהיא ילדה והתחייבה בקורבן, אז הנכסים שלה השתעבדו לאותו חיוב, ולכן אפילו שהיא עצמה נפטרה, הנכס עדיין משועבד, ועכשיו היורשים שירשו את הנכס, הם צריכים להביא ממנו את הקורבן שלה. זה רב אסי בשם רב יוחנן. לעומת זאת, רב יהודה בשם שמואל אומר ששיעבודה לאו דאורייתא, כלומר, אין שיעבוד נכסים, הנכס לא חייב בקורבן, וברגע שהיא נפטרה, גמרנו. הילדים לא צריכים להביא בשבילה את הקורבן. עד כאן המחלוקת, וזו כאמור האמירה השלישית של רב אסי, ועכשיו רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת זה ששואלת הגמרא, הרי אמרנו עכשיו שזה מחלוקת רב יהודה בשם שמואל ורב אסי בשם רב יוחנן, אז שואלת הגמרא, הרי שמואל ורב יוחנן כבר נחלקו בזה במקום אחר, לא לגבי אישה, אלא לגבי מילווה בעל פה. כלומר, אם עשיתי מילווה בשטר, אז בשטר כתוב שיש יעבוד נכסים, אז ודאי שלפי כולם יש יעבוד נכסים. אבל במילווה על פה, ששם לא כתוב שיש יעבוד נכסים, האם בכל זאת יש? אז כאמור, הם נחלקו גם שם, ריש לקיש ורב יוחנן אומר שכן, וממילא גם במילווה על פה, אם הלווה נפטר או שמכר את הנכסים שלו למישהו אחר, המלווה יכול לגשת ליורשים או ללקוחות ולקחת את הנכס בשביל החוף שלו, כי הקרקע משועבדת, שיעבוד הדאורייתא. לעומת זאת, רב ושמואל אומרים שלא, שיעבוד עליו דאורייתא, זה לא משועבד, ואם הלווה נפטר או מכר את הנכס, המלווה אכל אותה. זו המחלוקת שלהם, והשאלה היא, למה הם צריכים לומר את המחלוקת בשני המקומות, גם לגבי האישה והקורבן, וגם לגבי המילווה בעל פה. עונה הגמרא, יש צריכותה. למה? כי במקרה של הקורבן יש יותר סברה לומר שיש יעבוד. למה? כי אמנם זה חוף שלא כתוב, אבל זה כן כתוב בעצם, כי זה כתוב בתורה, אז יש יותר סברה לומר שיש יעבוד. ולכן הגמרא צריכה לחדש לנו שהם נחלקו בשני המקומות. כלומר, ששמואל אומר שאין שיעבוד אפילו במקרה של הקורבן, ורבי יוחנן אומר שיש יעבוד אפילו במקרה של מיל ועל פה. עד כאן הערה ראשונה, מה הצריכותה להשמיע את המחלוקת פעמיים. הערה שנייה זה מה ההלכה, אומר רב פאפה, מבחינת הדין באמת שיעבוד הדאורייתא, ולכן באישה היורשים יצטרכו להביא את הקורבן, וגם במיל ועל פה, מעיקר הדין המלווה יכול לגשת ליורשים וללקוחות ולקחת, אבל למרות שזה עיקר הדין, באו חזל ואמרו שבכל זאת המלווה לא ייקח מהלקוחות, כי זה לא פייר, כי זה היה מיל ובעל פה, אף אחד לא יודע על זה, אז כשהלקוח קנה את הקרקע, לא הייתה לו דרך לדעת שהקרקע בעצם משועבדת לאיזשהו מלווה, לכן כאן זה לא הוגן שנגיד לו לקחת מהלקוחות, ופעם הבא אל תעשה הלוואות בעל פה, תעשה בשטר. עד כאן שתי הערות לגבי האמירה השלישית של רב אסי שיש יעבוד הדאורייתא, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', וזה היה החלק השני של השיעור, שלוש אמירות של רב אסי, שכאמור הראשונה שלהם קשורה לפרוטה, כי הוא אמר שכמו שלא קונים אישה בפחות מפרוטה, כך לא קונים שדה בקניין כסף בפחות מפרוטה. החלק השלישי זה באמצע עמוד ב', וזה מחזיר אותנו למשנה, וזה שהמשנה אמרה שהאישה קונה את עצמה בשני דרכים, או גט או מיטת הבעל. ועכשיו שואלת הגמרא, מניין שמיטת הבעל באמת משחררת אותה? כלומר, היינו יכולים לחשוב שכיוון שכשהיא נשואה היא אסורה על כל העולם, אז גם כשהבעל נפטר, היא עדיין אסורה על כל העולם. זהו, זה לכל החיים. מניין שבאמת אם הבעל נפטר, היא משוחררת. ולגבי זה הגמרא מביאה חמישה מקורות. המקור הראשון זה לא ממש מקור, אלא פשוט סברה. הבעל הוא זה שאסר אותה, אז כשהוא נעלם מהסיפור, אז היא נהיית מותרת אוטומטית. מאוד הגיוני לכאורה. אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי. הרי ברוב איסורי העריות, גם כשהגורם של האיסור נעלם, האיסור עדיין נשאר. למשל, זה שהיא אסורה על אבא של בעלה, זה הרי יישאר תמיד. גם כשהבעל ימות, היא עדיין אסורה על אבא שלו. אז כמו שאיסורי העריות נשארים גם אחרי שהגורם נפטר, אולי גם איסור השתיש נשאר. אז את המקור הראשון דחינו, ואנחנו עוברים לשני. המקור השני זה דיוק מפסוק לגבי יבמה, כלומר אישה שבעלה נפטר ואין לה ילדים, אז אומרת התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אלא מה צריך לעשות? היבם צריך ליבם אותה עכשיו. מכאן אפשר לדייק שכשאין לה בנים והיא צריכה ייבום, אז באמת היא לא תהיה לאיש זר, היא אסורה. אבל אם יש לה בנים וממילא היא לא צריכה ייבום, אז היא מותרת לאיש זר. אז הנה מקור שכשהבעל נפטר, כל עוד היא לא צריכה ייבום, היא מותרת לכולם. זה המקור השני, אבל דוחה הגמרא, גם זה לא הכרחי, כי אפשר לדייק אחרת. אפשר להבין שבאמת גם כשבעלה נפטר היא עדיין אסורה לכולם, וההבדל בין אם יש לה ילדים לאם אין לה ילדים, זה לא לגבי כולם, להם כאמור אולי עדיין אסורה, אלא זה פשוט לגבי היבם. כלומר, אם אין לה ילדים, אז היא מותרת ליבם, והיא צריכה ייבום או חליצה. אם יש לה ילדים, אז היא אסורה ליבם. אבל לאחרים היא בכל מקרה אולי אסורה, לכן גם מכאן אי אפשר ללמוד. המקור השלישי זה מעצם זה שיש לאו לאלמנה להתחתן עם כהן גדול, ומזה אפשר להבין שאם הוא לא כהן גדול, אלא כהן הדיוט, ישראל, אז היא מותרת. אז הנה ראיה שלאלמנה מותר להתחתן עם כל אדם, חוץ מכהן גדול. זה המקור השלישי שהאלמנה מותרת, אבל גם את זה דוחים. וזה שאולי באמת לאלמנה אסור להתחתן לא רק עם כהן גדול, אלא עם כולם, וההבדל בין כולם לבין כהן גדול, זה שכל עוד בעלה היה חי, אז היה לה איסור לאו על כולם. עכשיו שבעלה נפטר, אז עכשיו מול כולם יש לה רק איסור עשה, כבר לא איסור לאו, אבל מול כהן גדול יש לה גם כן איסור לאו מיוחד לכהן גדול, וכך עדיין אפשר להבין שגם אחרי שהתאלמנה היא עדיין אסורה על כולם. אמנם זה איסור עשה, אבל זה עדיין איסור. זו התחייה של המקור השלישי, ואנחנו נשאר עם התחייה הזאת, אבל נעיר עליה שתי הערות. הערה אחת, מה זה האיסור עשה? אז אומרה שהיא כתוב בגט וכתב לספר כריתות וכולי, והייתה לאיש אחר. אז מכאן אפשר להבין שספר קורט ומאפשר לה להיות עם איש אחר, אבל מיטה לכאורה לא קורטת. זה האיסור עשה שלכאורה יכולנו לחשוב שיש. זה נקרא איסור עשה כי זה מדויק מתוך העשה של גט. זאת הערה אחת. הערה שנייה, שואלת הגמרא, איך היינו מעלים על הדעת שכל עוד היא נשואה יש לה גם איסור לאו רגיל של אשת איש, וגם את האיסור עשה עכשיו שהכרנו הרגע, וכשהיא מתאלמנת, משום מה רק האיסור לאו נעלם, אבל האיסור העשה נשאר. מה פתאום להבדיל ביניהם? או ששניהם יעלמו, או ששניהם יישארו. עונה הגמרא, זה לא כזה מוזר. הנה, אני אביא לך דוגמה מתחום אחר לגמרי, שגם שם איסור אחד נעלם, איסור אחר נשאר, וזה קורבן שנפל בו מום. זה נקרא פסולי המוקדשים. במקרה כזה צריכים לפדות אותו. כל עוד לא פדו אותו, אז הוא אסור גם במעילה. וגם בגיזה ועבודה. אחרי שפדו אותו, אז האיסור החמור יותר, כלומר מעילה נעלם, אבל איסור הגיזה ועבודה נשאר. אז זו דוגמה שאחד מהאיסורים נעלם ואחד נשאר, אז עקרונית יכולנו לחשוב ככה גם בישתי, שכשהיא נשואה יש לגם לה וגם איסור עשה, וכשהיא מתאלמנת נשאר רק איסור עשה, ולכהן גדול יש גם איסור לאו. ובקיצור, כמובן כל זה לא נכון למסקנה, אבל ככה יכולנו להבין, וממילא אי אפשר ללמוד מאלמנה לכהן גדול שלשאר אנשים היא מותרת, יכול להיות עקרונית שלשאר אנשים היא גם אסורה באיסור עשה, ולכן אנחנו עוברים למקור הרביעי. שוב, מקור רביעי למה? מקור רביעי לזה שאם בעלה מת, היא מותרת לכולם, חוץ מדברים מסוימים כמו כהן גדול. אז מה המקור הרביעי? זה מחוזרי המלחמה. כלומר, אחד האנשים שלא יוצאים למלחמה, זה אדם שהרס אישה, ואומרת התורה למה הוא לא יוצא? פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. אז הנה תורה שחור על גבי לבן, שאם הוא ימות במלחמה, היא תהיה מותרת לאיש אחר. אז הנה המקור שחיפשנו, שאם בעלה מת, היא נותרת לכולם. זה המקור הרביעי, אבל גם את זה הגמרא מנסה לדחות, אבל נתרץ את הדחייה, וזה שאומרת הגמרא, אולי הכוונה לאיש אחר, זה היוון, כלומר שאם אין לילדים אז היא הולכת ליוון, אבל אם יש לילדים אולי פשוט נשארת אסורה וזהו, זו התחייה. אבל מתרץ רבשי, אי אפשר להבין כך, כי היוון לא מוגדר כאיש אחר, הוא ממש ממשיך את הבעל, הוא לא איש אחר, אלא ודאי שלא על זה הפסוק מדבר, אלא הוא מדבר על מצב שבו יש לילדים והיא לא צריכה ייבום, ועל זה אומרת התורה שהיא מותרת לאיש אחר, כלומר היא מותרת לכולם. והנה יש לנו סוף סוף מקור שאם הבעל מת היא מותרת לכולם. זה היה המקור הרביעי. בנוסף לזה רבשי מציע מקור חמישי ואחרון, וזה פשוט היקש בין גט לבין מיטה. איפה רואים היקש כזה? אז בפסוק שמדבר על זה שאם אישה התגרשה מבעל א', ואז התחתנה עם בעל מת, ואז התגרשה ממנו, שהוא מת, אז אסור לה לחזור לבעל א', אז כאן לגבי בעל ב', יש היקש בין מיטה לבין גט. כי כתוב, הוא שנאה אישה אחרון, כלומר בעל ב', וכתב לספר כריתות, זה גט, ואז בהמשך כתוב, או כי ימות האישה אחרון. אז מדברים פה או שהוא נתן הגט, או שהוא מת, ושבשני המצבים אלו אסור לה לחזור לבעל הראשון. ובכל אופן, מזה שהפסוק מזכיר גם את הגט וגם את המיטה בסמיכות, זה יוצר היקש ביניהם. בין הגט למיטה, וממילא אפשר ללמוד שכמו שהגט מתיר אותה לכולם, כך המיטה מתירה אותה לכולם. אז הנה יש לנו עוד מקור לזה שאם הבעל מת היא מותרת, והגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מתי שתיקה של האישה בזמן הקידושין לא נחשבת להסכמה. מקרה ראשון זה של רבה, וזה ששתיקה שלאחר מתן מעות לא נחשבת הסכמה. הוא למד את זה מברייטה, שמדברת על אדם שנתן לאישה פיקדון, ואחרי שזה כבר אצלה, הוא אמר לה, תתקדשי לי בפיקדון, שאז אם היא שתקה, זה לא נקרא הסכמה. מזה רבה רצה ללמוד שגם במקרה שהוא נתן לה מחצלת, שבמחצלת אין שווה פרוטה, ואחרי זה קילתה בפנים מטבעות, ובזה הוא רוצה לקדש אותה, שגם כאן זה שהיא שתקה, זה לא נחשב הסכמה, אלא פשוט היא שתקה, כי חשבה שממילא זה לא תופס. זה רבה, רבונה ברד רב ישוע, חולק עליו, ואומר, אם היא לא רצתה, היא צריכה לזרוק את הכסף, אז מילא מילא במקרה של הפיקדון היא לא זרקה, כי אם היא תזרוק היא תתחייב, הרי היא השומרת של הפיקדון, אבל במקרה של המחצלת היא הייתה צריכה לזרוק, ומזה שהיא לא זרקה, זה מראה שהיא כן הסכימה. רב לעומת זאת יאמר שהיא לא למדנית, היא חושבת שגם במקרה של המחצלת אם היא תזרוק היא תתחייב, לכן היא לא זרקה, וזה לא נקרא הסכמה. ולהלכה רבין אמר שאנחנו כמו רבה, אבל אתם, כלומר רבה חברב, צריכים לחשוש לרבון ברד רב יהושע, שהיא כן תהיה מקודשת. זה היה המקרה הראשון ששתיקה לא נקראת הסכמה. המקרה השני זה שהוא גזל ממנה משהו ואז החזיר לה ובזה הוא קידש אותה, שגם אז השתיקה שלה לא נחשבת שהיא הסכימה. בהתחלה הרב נחמן אמר את זה, אחרי זה גם ראינו בברייתא לא לגבי גזל אלא לגבי שהוא מחזיר על החוב, וזה הוא מקדש אותה, שבשני המקרים זה שהיא שתקה לא מראה שהיא הסכימה והיא לא מקודשת. הקשנו מברייתא ששם היא מקודש אותה בגזל שהוא גזל ממנה היא כן מקודשת, וענינו שם זה שעשו שידוך לפני, לכן ההנחה היא שהיא הסכימה. ועד כאן החלק הראשון, שני מצבים שבהם השתיקה שלה לא נחשבת הסכמה. החלק השני היה שלוש הלכות של רב אסי. אחד, זה שכמו שאישה לא נקנית בפחות מפרוטה, כך גם שדה, אם קונים אותה בקניין כסף, היא לא נקנית בפחות מפרוטה, אבל אם עושים את זה בקניין סודר, אז אפשר גם בפחות מפרוטה, זאת הלכה ראשונה. הלכה השנייה, לגבי מה שאמר רב יהודה בשם שמואל, שמי שלא יודע בטיב גיטין וקידושין שלא יהיה לו עסק עמם, אז אמר רב אסי, שמי שכן מתעסק בכל זאת, אז זה קשה לעולם יותר מדור המבול. ודבר שלישי, אמר רב אסי, בשם רב יוחנן, ששיעבודה כן דאורייתא, לעומת זאת רב יהודה בשם שמואל אומר שאין שיעבוד נכסים. זה נפקמינה גם לגבי למשל אישה שילדה ונפטרה והורישה נכסים, האם היורשים צריכים להביא את הקורבן עולה שלה בשבילה? אז לפי רב אסי בשם רב יוחנן כן, כי הנכסים משועבדים, לפי שמואל לא. ודבר שני, זה נפקמינה גם למילווה בעל פה, שלפי רב יוחנן ולפי ריש לקיש יש שיעבוד נכסים גם במיל ועל פה, לפי רב ושמואל אין, וראינו מה הצריכות על להשמיע את המחלוקת גם באישה וגם בהלוואה, ורב פאפה פסק להלכה שיש שיעבוד גם במיל ועל פה, אבל רק לגבי יורשים. לגבי לקוחות חזל תקנו שלא, כי אין לזה קול והלקוחות לא יוכלו לדעת, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו מה המקור לזה שאם הבעל נפטר, האישה קונה את עצמה, כלומר משתחררת ומותרת לכולם, כמובן חוץ מכהן גדול, וחוץ ממן לה ילדים ויש לה בעל אח, אז היא צריכה ייבום, אבל עקרונית היא מותרת לכולם. אז ראינו לגבי איזה חמישה מקורות. מקור ראשון זה סברה, שהבעל עשר, אז כשהוא נפטר היא מותרת, אבל דחינו הרי בעריות, גם כשמקור האיסור נפטר, אז עדיין יש את האיסור, אז אולי גם כאן. לכן מקור שני זה דיוק מיבמה, שאם היא צריכה ייבום, אז היא אסורה להישזר, אבל משמע שאם לא צריכה ייבום, אז היא מותרת לכולם, אבל דחינו לא, אולי רק צריך לדייק, שאם היא לא צריכה ייבום, אז היא אסורה ליבם, אבל לאחרים היא בכל מקרה אסורה. אז מקור שלישי, זה מעצם זה שיש איסור אלמנה לכהן גדול, משמע שלאחרים לאלמנה כבר אין איסור, אבל דחינו, אולי עדיין יש איסור עושה לאחרים, ורק לכהן גדול יש לה גם איסור לב. אלא מקור רביעי, זה לגבי חוזרי המלחמה, כתוב, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. משמע שאם בעלה ימות, היא מותרת לאחרים, וניסינו לדחות שאולי הכוונה היא רק ליבם, אבל דחינו, היבם לא נקרא איש אחר, אלא הכוונה היא שמותרת לכולם. זה המקור הרביעי והוא יתקבל. המקור החמישי זה של רבשי, וזה הקש בין גט למיטה, כמו שהגט מתיר אותה, גם המיטה מתירה אותה, ועד כאן החלק השלישי, כל טוב.